כל חי אונליין 93fm.co.il
Sorridos osha shuoi Ovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, דלת באייר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף צד ח. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו בדף צדי ועמוד ב'. מה ראוי לברכה לפי דעת מרן הבית יוסף? יין חי שאינו מדולל במים הוא משקה מרוכז מאוד אשר אינו ראוי כל כך לשתייה, עד שנחלקו התנאים במסכת ברכות דפנון, אם יש לברך עליו בורא פרי הגפן. במאמר שלפנינו נעסוק בשאלה שפוסקים רבים חיוו עליה את דעתם. מהי כמות המים שניתן למהול ביין חי, בלא שהיין יאבד את שמו ויהפך למים מתוקים בלבד? הנידון שלפנינו בנוי נדבך על גבי נדבך. את משקי היין גם ניתן לייצר על ידי שריית שמרי יין במים, כאשר היין שעצור בשמרים נפלט מהם ונמהל במים. סוגייתנו מבואר כי משקה זה נחשב יין אשר ניתן לברך עליו בורא פרי הגפן, רק אם השמרים פלטו יין בכמות שהגדילה את כמות המשקה ברבע, כלומר, על המשקה להכיל שלושה רבעים מים ורבע יין. אבל אם השמרים יפרישו יין בכמות פחותה מכך, אין משקה זה נחשב ליין וברכתו נותרת שהכל נהיה בדברו. כך פוסק להלכה השולחן ערוך באורח חיים סימן ריש ד' סעיף ה', המוסיף כי בימינו שענבים פחות מרוכזים, אף יש להקפיד שכמות היין תהיה יותר מרבע. מעתה, יש לבאר ולברר האם גם לגבי יין חי שנסחט מענבים יש לשמור על יחס זה של רבע יין כנגד שלושה רבעים מים, כמבואר בסוגייתנו לגבי יין המופק משמרים שרועים במים, או שם היין חי שנסחט מענבים דינו שונה וניתן למהול אותו בכמות רבה יותר. בדרך כלל הוכרעו ספקות מסוג זה על ידי גאוני עולם מדורות עברו, אשר הורו לעם את הדרך אשר ילכו בה. ברם, לא זו בלבד שבעיה הלכתית זו לא הוכרעה על ידם, אלא אף המבוכה גדלה והחריפה, לאחר שהתעורר פולמוס מחודש בפרשנות ההלכה הנזכרת שכתב רבי יוסף קארו. לדעת המשנה ברורה, על פי הגרא, לשיטת השולחן ערוך, דווקא ביין המופק משמרים יש להקפיד על שיעור המים שלא יעלה על שלושה רבעים. ובימינו אף פחות מכך, אבל לגבי יין חי שנסחט מענבים, סובר השולחן ערוך כדעת הרמה, כדאי בכמות יין העולה אך במעט על שישית מכמות המשקה, כדי שהמשקה כולו עדיין יחשב ליין. לעומת זאת, פוסקים רבים סוברים שהבית יוסף התכוון בדבריו הן ליין המופק משמרים והן ליין המופק מענבים, ולדעתם, בסוגיה זו נטושה מחלוקת בין השולחן ערוך לרמה. לדעת השולחן ערוך יש להקפיד שכמות היין תעלה על רבע בימינו מן הכמות הכוללת, ואילו לדעת הרמה, די בכך שהיין יעלה אך במעט על שישית מכמות המשקה. להלכה כותב המשנה ברורה בסימן ריש עין ב' סעיף ו' בביור הלכה, כי כאשר אדם אשר המעות מצויות בכיסו ייטיב לעשות, אם יחמיר וירחוש יין הראוי לברכת בורא פרי הגפן לכל הדעות. אבל, כל אדם רשאי לסמוך על השיטות הסוברות, כדאי במשקה אשר מעט יותר משישית ממנו הוא יין. זהו איפה מקורו של המשפט המופיע על בקבוקי יין רבים, ראוי לברכת בורא פרי הגפן לפי דעת מרן בית יוסף. לו ניתן היה לדייק מעט, ראוי היה לכתוב ראוי לברכת בורא פרי הגפן לפי דעת המחמירים בדעת הבית יוסף, שהרי לשיטת המשנה ברורה, הבית יוסף לא נקט בשיטה השונה מזו, של הרמה. ולסיום ראוי להדגיש כי לכל הדעות יין שטעמו פג בעקבות מזיגתו במים אינו נחשב יין וברכתו שהכל נהיה בדברו. כל הנידון הוא כאשר טעמו של היין נותר על כנו. למעשה, המבקש בימינו למזוג מים ביין או במיץ ענבים עליו לוודא ראשית לכל את כמות המים שניתנה בבקבוק על ידי יצרן היין, ולאחר מכן לשער בביטחה כי גם לאחר הוספת המים על ידו יישאר במשקה טעם יין. אלא שדבר זה מומחים בלבד יכולים לשערו. מעניין לציין כי בספר החפץ חיים חייו ופועלו מסופר, כי כאשר רבינו החפץ חיים זצ"ל שמע שאחד מגאוני דורו, רבי חיים אריה לייב משקופסקי זצ"ל, בעל שו"ת פני ארי החי, נוטה להחמיר בסוגיה הזו, לא התרשל החפץ חיים, ונסע בעצמו אליו כדי לשכנעו בנימוקיו את גדול המקום. אבל רבי חיים אריה לייב עמד בתוקף על דעתו כי בנוגע לקיומו של דין, יש לחפש את הדרך הבטוחה כדי לצאת ידי כל הדעות. ענה לו החפץ חיים לבסוף ואמר, אך הן לא כל יהודי הוא רבה של סטוויסק, שמסתכר ברוך השם 25 רובה לשבוע ויכול להרשות לעצמו לקנות יין מהודר לקידוש. מה יעשה יהודי עני? ברצותו גם הוא לקדש על היין כדי לקיים זוכרו על היין? כך סיים את דבריו רבינו החפץ חיים. זו הערה שלנו בספר מאורות הדף היומי, וחיית בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לי ולא יקשל מדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריך הוא ושכינתה. אנחנו פותחים כרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעורנו הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת תזריע מצורע. אז סיימנו ללמוד את דפים צד יו וצד זין. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נציג גם את התשובות. שאלה ראשונה, הבודק חבית, מה טעמו של רבי יוחנן שכל ג' הימים הראשונים ודאי יין? והתשובה היא, משום שהיין מתחיל להחמיץ מלמעלה, וכיוון שטעמו ולא היה חמוץ, ודאי התחיל להחמיץ רק אחר כך. בכל ג' ימים אינו מחמיץ לגמרי, וכל זמן שטעמו יין, אף שריחו חומץ, נחשב ליין. שאלה שנייה, לדרומה היא בשם רבי שוע בן לוי שג' ימים הראשונים יין, מדוע ג' ימים אחרונים זה חומץ? והתשובה, משום שמדובר כשנמצא לבסוף שהוא כבר חומץ חזק, שוודאי כבר כמה ימים שהוא חומץ. שאלה שלישית, להלכה מדינו של רי חחלה וטעם החמרה, ומדוע? והתשובה, נחשב יין כשיטת רבי יוחנן, ומשום שלדרומה אפילו רבי יהושע בן לוי לא חולק בזה. שאלה רביעית, מה דין המוכר יין ונמצא בתוך ג' ימים שהחמיץ? והתשובה, לרב ברשות מוכר כיוון שוודאי התחיל להחמיץ אצלו, ולשמואל ברשות לוקח כיוון שמזל הבעלים הוא הגורם ליין להחמיץ. שאלה חמישית, לרב מה נחשב יין הראוי לשתייה? והתשובה, במזיגת כוס יין עם ג' כוסות מים. שאלה שישית, על איזה מקרה נחלקו את הנקמה ואחרים מבשמרים שיש בהם טעם יין מברך בורא פרי הגפן? התשובה, כשנתן על השמרים ג' כוסות מים ויצאו ג' וחצי. שאלה שביעית, שמרים של הקדש שנתן לתוכה מים ושנה ושילש, האם מותר ואימתי? התשובה, בשל בדק הבית שלישי אסור רביעי מותר, ולרבי מאיר גם רביעי אסור בנותן טעם, ובשל קדושת הגוף לעולם אסור. שאלה שמינית, מה הדין בחיי גוונה בשמרים של מעשר? והתשובה, במעשר ודאי ראשון אסור ושני מותר, ולרבי מאיר אף שני אסור ונותן טעם, בשל דמי לעולם מותר. שאלה תשיעית, על איזה אופן אמר רבי יוחנן שכדרך שאמרו לעניין איסורן, כך אמרו לעניין הכשרן? התשובה, אם נתמד מאליו במי גשמים, ופרש התיתה ממנו ראשון ראשון, שבזה לא יחשיב המי גשמים, ואם נחשב כמים ולא כיין, אינו מכשיר לקבלת טומאה. והשאלה האחרונה, מה בא רב למעט באומרו, שאין אומרים קידוש היום, אלא על יין, הראוי להינסח על גבי המזבח? והתשובה, כשריחו רע, או למעט יין מגולה, וכשאווירו במסננת, שבכל זאת מאוס לגבוה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה. על אשר למדנו בשיעורנו הקודם בדפים צדיבה וצדיזיין ממסכת בבא בתרא. וחי את החי וראי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע דלת בחודש אייר תשע"ז. עיקר בתורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על הדף צדי ח' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדיזיין עמוד ב', מן המשנה המצויה שלוש שורות לפני סוף הדף. משנה פותחת במילים, המוכר יין לחברו והחמיץ אינו חייב באחריותו. מן המשנה הזו, כעת בסייעת הדשמיה הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נשמח ונציס בזאת התורה ונצליח. המשנה הזו דנה באדם המוכר יין לחברו והחמיץ, האם חייב המוכר באחריות היין או לא. אומרת המשנה בדף צדי זין עמוד ב', המוכר יין לחברו והחמיץ היין לאחר המכירה, אינו חייב המוכר באחריותו של היין, מאחר שבשעת המכירה היה יין ולא חומץ. ולכמן בדף צדי ח' עמוד א', נבאר כיצד יש ליישב לפי דברי המשנה את מחלוקת רב ושמואל לאל בדף צדי ו' עמוד א', לגבי המוכר יין והחמיץ. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם ידוע שיינו של מוכר זה מחמיץ בכל שנה, והיינו כשהוחזק היין בכך, ומאחר שנחלקו רבי ורבן שמעון בן גמליאל, האם דין חזקה הוא בפעמיים או בשלושה, כאמור במסכת העירובין דף צדי וו עמוד א' ובעוד מקומות, ואין הדין בזה מוכרע, אי אפשר להוציא ממון מיד המוכר אלא אם כן החמיץ יינו כבר 3 פעמים, כך אומר היד רמה. אם כן, אם ידוע שיינו של מוכר זה מחמיץ בכל שנה, הרי זה מקח טעות וחייב המוכר להשיב לקונה את הדמים ששילם עבור היין. שהרי לא נתכוון לקנות יין שדרכו להחמיץ. והיינו באופן שלא ישאה לוקח את היין יותר מכפי הדרוש, כפי שיבואר לקמן בדף צח בגמרא. אמנם אם ידע לוקח שדרך היין של המוכר הזה להחמיץ ואף על פי כן כנאו ממנו, זה לא נחשב למקח טעות שהרי סבר וקיבל. אומר, הקוס ישועות, שלכך נקטה המשנה בלשון מקח טעות כדי ללמד שבין המוכר ובין הקונה יכולים לחזור בהם מהמקח הזה ואפילו קודם שיחמיץ היין בפועל. ועוד אומרת המשנה, ואם אמר לו המוכר, יין מבוסם אני מוכר לך, חייב להעמיד לו עד העצרת. אם הוא אמר לו שהוא מוכר לו יין מובחר וטוב שדרכו להתקיים, אז חייב המוכר להעמיד לקונה יין שאינו מחמיץ עד חג השבועות, אבל מכאן ואילה חום הקיץ עשוי לקלקל אפילו יין משובח. כותב הרשע שייתכן שצריך לומר יין מבוסם, וזה מלשון מחייב איניש לבסומי, שהוא לשון שכרות, והכוונה בזה ליין חזק ומובחר המשקר, שמחמת חוזקו אינו נוטה להחמיץ במהירה. והיינו שחייב המוכר ליתן ללוקח יין משובח הראוי להתקיים עד חג השבועות. אמנם אם נתן לו יין כזה, ואף על פי כן החמיץ היין קודם העצרת, אין המוכר חייב באחריותו. זאת מאחר שיכולו לומר שהלוקח גרם ליין להחמיץ על ידי שהעביר את היין לקנקנים שלו, כפי שמבאר רבי יוסי בר רבי חנינה לקמן בגמרא, או שיכולו לומר לו מזלך גרם, כפי שמבאר רבי חייא בר יוסף לקמן בגמרא. ואלו הם דברי התוספות בדיבור המתחיל מבוסם. אומר המהרש"א שמדברי הרשב"ם לקמן בדף צח עמוד ב', משמע שהוא חולק על התוספות בזה, כי כותב הרשב"ם לגבי המוכר יין מיושן שחייב המוכר באחריות היין אם יחמיץ, ומסתבר לומר שאף לגבי מוכר יין מבוסם יהיה הדין כך. אבל הנימוקו יוסף כותב שלגבי יין מבוסם פוסקים כדעת התוספות, ולגבי יין מיושן כדברי הרשב"ם, משמע שיש חילוק בין הדינים הללו. ועוד כותב הרשב"ם שחום תקופת תמוז מקלקל אפילו יין מבוסם, ועל זה מקשה הרשש, ברוב השנים אין תקופת תמוז נופלת בזמן חג השבועות, והוא מביא לשון רשי על הריף שכתב חום הקיץ. והיד רמה כותב שאין המוכר חייב באחריות יין מבוסם, אלא כשמחרו לו קודם חג השבועות. אבל אם מחרו לאחר מכן, אינו צריך להעמיד לו יין עד עצרת שבשנה הבאה, כי אם כן, לקטה מידת הדין, שאם ימכור לו יין מבוסם יום אחד קודם העצרת, אינו צריך להעמידו אלא יום אחד, ואם ימכרנו יום אחד לאחר העצרת, צריך הוא להעמידו שנה שלמה. והרי אין זכות העצרת גורמת לשמר את היין, אלא ודאי לעולם אינו מעמיד לו, אלא עד עצרת של אותה השנה. מסיימת המשנה ואומרת, ואם אמר לו המוכר לקונה, יין ישן אני מוכר לך, חייב ליתן לו משל אשתקד מן היין של שנה שעברה. אשתקד זה נוטריקון של שטה קדמייטה, דהיינו שנה שעברה. ואם אמר לו יין מיושן אני מוכר לך, חייב ליתן לו יין משל 3 שנים, כלומר שנעשה לפני 2 שנים, ושנה זו היא שנתו השלישית. ולכמן בדף צדיחת עמוד ב' יבואר בגמרא, שאף צריך הוא להעמיד לו יין שלא יחמיץ עד סוף השנה שעומדים בה, מאחר שנתחייב להעמיד לו יין שאינו מחמיץ 2 או 3 מלאות. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף צדי זין עמוד ב' וסופה בדף צדי חית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביאור האופן שבו עוסקת המשנה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי בר רבי חנינא, לא שנו חכמים במשנה שאין המוכר חייב באחריותו של היין, אלא בקנקנים דלוקח, כשנטל הלוקח את היין מכליו של המוכר והעבירו לקנקנים שלו, שבאופן כזה יכול המוכר לומר שהקנקנים של הלוקח הם שגרמו ליין להחמיץ. ראשונים אחרים אומרים שאין הקנקנים מחמיצים את היין, אלא העירוי שמעבירים את היין מכלי לכלי הוא זה שמחמיץ, אף באופן שהקנקנים עצמם טובים. אבל אם נשאר היין בקנקנים דמוכר, חייב המוכר באחריות היין. דאמר לה הקונה, החמרך והקנקנך, זה יינך וזה קנקנך, כלומר, מאחר שהיין נותר בכליך, ואף על פי כן החמיץ, ודאי מתחילתו מקולקל היה. אלא שלא ניכר הדבר עד עכשיו ונמצא שהוא מקח טעות. כמו ששנינו במסכת בבא מציעא דף ע"ג עמוד ב', מעיקר דחמרה חמרה, דחלה חלה, דהיינו, יין שהחמיץ כבר מתחילתו היה חומץ, אלא שעדיין לא ניכר הדבר. ומדברי הרי מיגש משמע, שהוא אינו מפרש כמו הרשב"ם, שהיה זה חומץ מעיקרו, אלא מאחר ודעתו של אדם לקנות יין שיהיה ראוי לשתייה למשך זמן מסוים, מוטל על המוכר להעמיד לו יין שראוי לעמוד בלא להחמיץ עד הזמן שיצטרך לו. שואלת הגמרא, וכי קנקנין דמוכר מה יהווה, מה בכך שהחמיץ היין בקנקניו של המוכר? לימה לי, הרי יכול המוכר לומר לקונה, לא ייבאי לך לשאויי, לא היה לך להשעות את היין זמן מרובה, אלא היה לך לשתותו לאלתר, ומאחר שלא עשית כן, החמיץ היין, ואין עליי ליטול אחריות בעבור זה. שהרי לא נתחייבתי למכור לך יין שאינו מחמיץ לזמן מרובה. והיינו באופן שאישה לוקח אצלו את היין יותר מכפי השיעור הנדרש לו לשתייתו. כפי דרכו תמיד ששותה מעט בכל יום, שהרי אינו קונה יין על מנת לשתות כולו בבת אחת. אבל אם לא ישעה אותו מכפי השיעור שהוא רגיל בו, אז המוכר לא יכול לטעון את הטענה הזו. וטעם הדבר שסברה הגמרא, שהמשנה עוסקת גם באופן שישעה לוקח את היין יותר מכפי הנדרש, מאחר שרבי יוסי ברבי חנינה העמיד את דברי המשנה באופן שהעבירה לוקח את היין לקנקנה, ולא באופן שנותר היין בכליו של המוכר, אלא שישעה לוקח את היין יותר מדי. ומכך יש ללמוד שהוא סובר שאף אם ישעה לוקח את היין בכליו של המוכר יותר מכפי הזמן הנצרך לשתיית היין, אין האחריות על הלוקח אלא על המוכר. ועל זה מקשה הגמרא, מדוע לא יטען המוכר ללוקח שלא היה לו להשעות את היין? ואפילו לדעת רב שאמר לעיל בדף צדי בית עמוד א', שהמוכר שור לחברו ונמצא נגחן, הרי זה מקח טעות, ואין המוכר יכול לטעון לשחיטה מחרטיב לך, מאחר שרוב האנשים קונים שור לחרישה ולא לשחיטה, וסובר רב שהולכים בממון אחר הרוב. מכל מקום כאן יודע רב שהדין הוא לא כך, שהרי אין רוב האנשים קונים יין כדי להשעותו זמן מרובה, ועל כן יש להטיל את ההפסד על הלוקח שישעה את היין יותר מדי. משיבה הגמרא, לא צריך, לא נאמר הדין הזה, אלא באופן דאמר לי למקפא, שאמר הלוקח למוכר שחפצו לקנות את היין לצורך תבשילו, דהיינו ליתן בכל פעם מעט מן היין בתבשילים, ונמצא שצריכו להשעות את היין ברשותו זמן מרובה, ולפיכך היה למוכר ליתן לו יין משובח שיעמוד ימים רבים בלא להחמיץ. ולמרות שיכולה הייתה הגמרא ליישב שהמשנה עוסקת באופן שלא ישעה לוקח את היין יותר מכפי הראוי לשתייתו, מכל מקום העדיפה הגמרא להעמיד בלוקח למקפא, כדי להשמיענו שישנו אופן שרשאי הלוקח להשעותו יותר מכפי הראוי לשימוש רגיל. יש חידוש נוסף בזה, שאם אמר הלוקח שקונה את היין למקפא, אין די בזה שייתן לו המוכר יין משובח הראוי אף לבישול, אלא צריך ליתן לו יין שיוכל להשעותו כפי הזמן הנחוץ כדי להשתמש בו לבישול בלבד בלא לשתותו כלל. כך כותב היד רמה, ועוד הוא מוסיף, שאין המוכר חייב ליתן לו יין הראוי להשעותו לזמן מרובה, אלא כשאמר במפורש שצריך את היין לבישול. אבל אם הוא אמר לו יין הראוי למקפא, נותן לו יין רגיל ואינו חייב באחריותו. אם ישעה לוקח את היין יותר מכפי השיעור הנדרש לצורך תפשילו, אין המוכר חייב באחריותו, שיכולו לומר לו, לא היה לך להשעותו יותר מכפי הצורך. עוד כותב היד רמה, שאם אמר לו המוכר יין מבוסם אני מוכר לך, אז אף על פי שלא אמר לו הלוקח שקונה את היין למקפא, חייב המוכר באחריותו של היין עד העצרת. ובתנאי שנותר היין בכליו של המוכר, שאם לא כן, יכולו לומר לו ללוקח, כליך גרמו להחמיץ את היין, אף שהיה משובח מתחילתו. שואלת הגמרא, ומה הידוך כי דרבי יוסי ברבי חנינא לאוקמא למתניתן בקנקנים דלוקח, ודאמר לי למקפא? מדוע נדחק רבי יוסי ברבי חנינא להעמיד את משנתנו באופן שהעבירה לוקח את היין לקנקניו, והוא צריך לדחוק כן, משום שסובר שהמשנה עוסקת בלוקח הקונה יין על מנת להשעותו לצורך תפשילו, ועל כן מוטלת האחריות על המוכר אם נותר היין בקהיליו? והדוחק בזה הוא מאחר שהמשנה לא הזכירה כלל שהלוקח אמר שרוצה את היין למקפא, וכמו כן לא הזכירה המשנה שהלוקח העביר את היין לקנקניו. שואלת הגמרא, למה אתה צריך להידחק כך? לוקמה בקנקנין דמוכר, ודלא אמר לי למקפא. היה לו לרבי יוסי ברבי חנינא להעמיד את המשנה באופן שלא אמר הקונה שקונה את היין לצורך תפשילו, ובאופן כזה אין המוכר חייב באחריות היין אף אם נותר בכליו, שהרי לא היה ללוקח להשעותו אצלו. בשיבה הגמרא אמר רבה, מתניתין קשיטי, רבי יוסי ברבי חנינא נתקשה בביאור דברי המשנה, דקטני, נאמר בסיפה של המשנה שאם ידוע שיינו של המוכר מחמיץ בכל שנה, הרי זה מקח טעות, וחייב המוכר להשיב לקונה את כספו, ולכאורה יש לתמוה על כך. עמי, מדוע בטל המקח? לימלא, הרי יכול המוכר לומר לקונה, לא ייבא אלך לשאויי, לא היה לך להשעות את היין אצלך לזמן מרובה, אלא לשתותו במהירה, שהרי רוב האנשים אינם קונים יין על מנת להשעותו. ואם היית עושה כך, לא היה יין מחמיץ, ונמצא שהלוקח גרם להפסיד את היין. ומדוע יש לחייב את המוכר בעבור זאת? אלא לאו שמאמינה, האם אין ללמוד מכך שהמשנה עוסקת באופן דאמר לי הלוקח למוכר, שהוא קונה את היין למקפא, להשעותו לצורך תבשילו, ולפיכך חייב המוכר להעמיד לו יין משובח, שראוי לשאייה מרובה. ועל כן, אם ידוע שיינו של מוכר זה מחמיץ תמיד, הרי זה מקח טעות, כי אין היין הזה ראוי לשאייה מרובה. שמאמינה, אכן יש ללמוד כך מדברי המשנה, שהסיפה עוסקת באופן שהקונה קנה את היין לצורך תבשילו, ולפיכך הוא צריך רבי יוסי ברבי חנינא להעמיד גם את הרישה של המשנה באופן שהעבירה לוקח את היין לקנקניו, שרק באופן כזה פטור המוכר מאחריות היין, מאחר שיש לתלות את ההפסד בקנקניו של הלוקח. אמנם ביין שרגיל להחמיץ בכל שנה, אפילו אם העבירה לוקח את היין לקנקניו, אין המוכר יכול לטעון שהקנקנים הם שהחמיצו ליין, מאחר שיותר מסתבר לומר שיין החמיץ מחמת גרעותו, כדרכו בכל שנה, מאשר לתלות זאת בקנקני הלוקח. והגמרא מביאה דעה שחולקת על דברי רבי יוסי ברבי חנינה. אומרת הגמרא ופליגה עד רבחיה בר יוסף. רבי יוסי ברב חנינה מעמיד את המשנה באופן שהעביר הלוקח את היין לקנקניו, חולק על רבחיה בר יוסף. דאמר רבחיה בר יוסף, אומר רבחיה בר יוסף, חמרה, יין שהחמיץ, מזלה דמרי גרים, חטאיו של בעליו גרמו לו זאת, שנאמר בספר חבקוק פרק ב' פסוק ה', ואף כי היין בוגד גבר יהיר, ולא הנווה, אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמוות ולא יזבע, ויאסוף אליו כל הגויים ויקבוץ אליו כל העמים. זהו הפסוק המלא בספר חבקוק, ופירוש הפסוק בתחילתו, טעם הדבר שהיין בוגד באדם ומחמיץ, מאחר שבעליו הוא גבר יהיר שמתגאה בדבר שאין בו, ועל כן עונשו בא במידה כנגד מידה שסבור שיש בידו יין, ונמצא חומץ. והמהרש"א הוסיף על כך שמצינו בכמה מקומות שהצדיק נקרא יין והרשע חומץ, כמו במסכת בבא מציע דף פ"ג עמוד ב', חומץ בן יין, ונמצא שהרשע הוא חומץ מתגאה ומראה עצמו כצדיק שהוא יין, ועל כן גם יינו מתנהג עמו כך שהוא חומץ ומראה עצמו כיין. ונמצא שמאחר ומזלו של בעל היין גורם לו שיחמיץ יינו, אין המוכר חייב באחריות היין כלל, ואפילו אם יניחו הלוקח בקנקני המוכר, ואפילו אם אמר הלוקח שקונה את היין לצורך תפשילו, כי לעולם יכול המוכר לומר לו, יין משובח מכרתי לך, אלא שמזלך גרם והחמיץ, ורק באופן שידוע שיינו של המוכר מחמיץ בכל שנה, אז יש לתלות שהחמיץ היין משום שהיה גרוע כבכל שנה, ולא משום מזלו של הלוקח, ועל כן חייב המוכר באחריותו. וזאת בתנאי שאמר לו הלוקח שקונה את היין לצורך תפשילו, שאם לא כן שוב יכול המוכר לומר לו, לא היה לך לאש אותו. אם כן התבהר עד עכשיו שנחלקו רבי יוסי ברבי חנינה ורבחיה בר יוסף, האם חייב המוכר באחריות יינו כשנותר בקהיליו, או שמזלו של הלוקח גרם. על מנת לבאר את הדברים היטב, יש להקדים את מחלוקת רב ושמואל לאל בדף צדיבה ועמוד א', ובביור הראשוני בדבריהם. לאל בדף צדיבה ועמוד א' שנינו איתמר. המוכר חבית יין לחברו והחמיצה. אמר רב כל ג' ימים הראשונים ברשות מוכר, מכאן ואילך ברשות לוקח. אילו שמואל אמר, היין על כתיפו של האדם מדלג, ותכף נראה למה הכוונה. ממשיכה הגמרא ומספרת לאל בדף צדיבה ועמוד א', עבד רב יוסף עובדה קבתי דרב בשחרה, וקבתי דשמואל בחמרה. פסק רב יוסף הלכה כרב בשחר, וכמו שמואל ביין. והלכת הקבתי דשמואל מסיים את הגמרא. שם כותב הרשב"ם שדעת רב היא שאם החמיץ היין תוך שלושה ימים ממכירתו, הדבר מוכח שכבר בשעת המכירה היה חומץ, שהרי אין היין מחמיץ בפחות משלושה ימים, אלא שעדיין לא הורגש הדבר בשעת המכירה, ולכן זהו מקח טעות וחוזר. ולמרות ששנינו במשנתנו שאין המוכר חייב באחריות היין, הכוונה היא לאחר שלושה ימים, או באופן שהעביר הקונה את היין לקנקניו. ובביור שיטת שמואל כותב הרשב"ם לעיל, שמואל סובר כשיטת רבחיה בר יוסף בסוגיה אצלנו, שמזלו של הלוקח גרם לו שיחמיץ היין שקנה. וזו כוונתו של שמואל באומרו, היין על כתיפו של אדם מדלג. היין בעצם מונח על הכתף של הקונה, ולפיכך אין המוכר חייב באחריותו אפילו אם יחמיץ תוך שלושה ימים. אילו תוספות מבארים שכוונת שמואל היא שאין המוכר חייב באחריות היין מאחר שהלוקח נשא את היין על כתיפו, והטלטול הזה גרם ליין שיחמיץ. ועוד כותב הרשב"ם אצלנו בסוגיה, שמאחר והגמרא לעיל נוקטת להלכה כדעת שמואל, בהכרח גם כאן יש לפסוק רבחיה בר יוסף ולא כמו רבי יוסי בר רבי חנינה. והיינו כשיטתו ששתי המחלוקות תלויות זו בזו. אבל דעת הריף אצלנו בסוגיה, היא לא כך. הוא נוקט להלכה, הן כדברי שמואל כפסק הגמרא להל, והן כדברי רבי יוסי בר רבי חנינה. כותב הריף שאין סתירה בין הדברים, מאחר שניתן להעמיד את דברי שמואל באופן שהעביר הלוקח את היין לקהיליו. שבזה, גם רבי יוסי בר רבי חנינה מודה שאין המוכר חייב באחריות היין. אבל כשנותר היין בכליו של המוכר, יודע שמואל שהאחריות מוטלת על המוכר. והרמב"ן מסביר את שיטת הריף, שהריף סובר שבאופן שאמר הלוקח למוכר שקונה את היין לתבשילו, חייב המוכר להעמיד לו יין שיוכל לעמוד בטלטול הדרך בלא להחמיץ, כשם שחייב להעמיד לו יין שיכול לשעות זמן מרובה. אמנם היינו חייב להעמיד לו יין שיוכל לעמוד בעירוי מכלי לכלי, שדבר זה גורם להחמיץ את היין מאוד מאוד. ויהיה עכשיו הגמרא דרשות נוספות על הפסוק הזה שבספר חבקוק. אמר רב מרי, אי מן דיהיר, אדם שהוא בעל גאווה, אפילו האין שבית אלו מקבל, אפילו על אשתו אינו מתכבד, שמבזה היא אותו, שנאמר גבר יהיר ולא ינווה. מהי כוונת הפסוק ולא ינווה? שאפילו בנווה שלו, בבית שלו, אינו מתכבד. אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, כל אדם המתגאה בתלית של תלמידי חכמים ואינו תלמיד חכם, כלומר, שהוא לובש בגד עליון ארוך ביותר שאין החלוק נראה מתחתיו כפי מנהג תלמידי חכמים, והוא אינו תלמיד חכם, אין מכניסים אותו לעתיד לבוא במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ומניין יש ללמוד זאת? כתיב אחא לגבי אדם המתגאה במה שאין בו ולא ענווה, וכתיב אתם בספר שמות פרק ט"ו פסוק י"ג אל נווה קודשך, יש ללמוד מכאן שהמתגאה אינו נכנס לנווה קודשו של הקדוש ברוך הוא. ועל תלית של תלמידי חכמים שנינו לאל בדף נ"ז עמוד ב', תלמיד של תלמידי חכמים כיצד, כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח, דהיינו, שהתלית היא הבגד העליון מכסה כמעט את כל החלוק שהוא הבגד התחתון שהיו לובשים על גופם ועושים כן משום צניעות יתירה. רבינו גרשום מבאר את דברי הגמרא באופן אחר, שהכוונה בזה לאדם הכורך על ראשו סודר, כאין שהיו רגילים התלמידי חכמים לעשות. וכדברי הגמרא במסכת שבת דף ע"ז עמוד ב', סודרה סוד השם ליראיו, דהיינו, שתלמידי חכמים יראי השם הם הפורסים סודר לראשם. בעיון יעקב כתב שכוונת הגמרא לאדם האומר חידושי תורה של אחרים בשם עצמו, ונמשל לאדם המתעטף בתלית לא לא. ונענש במידה כנגד מידה, שהוא התנאה בתלית שאינה שלו, ולפיכך אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, שהיא מחיצה שאינה שלו. והתורת חיים כותב, שמאחר והוא משקר ומטעה את האנשים לחשוב שהוא תלמיד חכם, לפיכך אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, שהרי נאמר בתהילים קופה א', דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. שווה הגמרא לעסוק בדין המוכר יין והחמיץ. אמר רבה, איימן דזווין לי חביתא דחמרא, לחנוואה, עדתא, לסבויה, אדם שמסר לחנווני חבית יין שלו על מנת שימכרנה בחנותו מעט מעט, ולאחר שימכור הכל ישלם המעות לבעל החבית, ואין החנווני קונה את היין מבעל החבית, אלא הוא שלוחו למכור עבורו את היין ונוטל שכר טרחתו, והיין לעולם ברשות בעליו עומד. ותקיף הפלגה או הטילטה, החמיץ היין לאחר שמחר החנווני חצי או שליש מן החבית, דין ההוא דמקבל על מיני. הדין הוא שעל בעל החבית לקבל על עצמו את ההפסד, ואין על החנווני לישא באחריות, מאחר שהיין ברשות בעליו עומד והחנווני אינו אלא שליח בעלמא. והיינו באופן שלא פשע החנווני ביין, כפי שמבארת הגמרא לקמן. אי אפשר לומר בזה שמזלו של החנווני גרם שהיין יחמיץ, שאין אומרים כן אלא במי שיש לו חלק ביין, אבל החנווני הזה אין לו חלק לא ביין ולא בקנקנים. כך מסביר הרשב"ם, ונתבאר מדבריו שהוא מבאר את הסוגיה באופן שהיין נותר ברשות בעליו, אלא שהוא ממנה את החנווני להיות שלוחו למכור את היין עבורו, ולכן אם יחמיץ היין שלא בפשיעת החנווני, הרי הוא עומד באחריות בעליו. שואלים התוסות דיבור המתחיל, איימן דזווין חמרה, אם כן, מה החידוש יש בדין הזה? הרי פשוט הדבר שמאחר והיין נותר של בעליו, ומילא כל הפסד שאירע בו, ובאחריות הבעלים, מה מחדש רבה בזה? אי אפשר לומר שנתכוון לחדש את הדינים המבוארים בהמשך דברי הגמרא, כי הדינים הללו אינם מדברי רבה, אלא מדברי הגמרא. לכן התוסות מפרשים שהחנווני אינו שליחו של בעל היין, אלא הוא קונה את היין מן הבעלים ומוכרו לאחרים. אלא מאחר והדבר ידוע שהוא קונה על מנת למכור בחנותו מעט מעט, הרי זה כאדם הקונה יין עבור תבשילו, ואין המכור יכול לומר לו, לא היה לך להשאותו. המשיכה הגמרא ואומרת ולא אמרן ואין הדברים אמורים, אלא דלא שני בברזה, אלא באופן שלא שינה החנווני את הברז של החבית. אבל שני בברזה לא, אבל אם שינה לעשות נקב אחר בחבית לצורך עשיית ברז, חייב הוא באחריות היין מאחר שיש לתלות שבעבור נקף זה יחמיץ היין. אבל אם לא היה ברז בחבית כלל, ועשה בה החנווני ברז במקום הראוי, אין זה שינוי כלל ואינו חייב באחריות היין, אלא עד הרבה. יש בזה שמירה ליין שיהיה ניתן להוציאו מן החבית ולא להכניס לתוכה כלים אחרים. כך אומר היד רמה. ממשיכה הגמרא ואומרת ולא אמרנו כמו כן אין הדברים אמורים, אלא דלא מתה יומא דשוקא. באופן שלא הגיעו ימי השוק ועל כן לא יכול היה החנווני למכור את כל היין שבחבית. אבל מתה יומא דשוקא? לא. אבל אם הגיעו ימי השוק ויכול היה למכור את כל היין, אלא שנתעצל במחירתו, באופן כזה אין על בעל החבית ליטול עליו את האחריות, אלא ישלם החנווני מכיסו את הנזק. דין נוסף ואמר רבה, איימן דקביל חמרה, אדם המקבל יין מחברו בעסקה, דהיינו שנותן לו חברו יין למכור, ושם לו את הדמים, מעריך את הדמים כפי שוויו של היין עכשיו במקום זה, הוא נותן לו זאת על מנת שילך למקום אחר שבו נמכר היין ביוקר וימכרנו שם, ויחלקו ביניהם את הרווחים, הדעת הדממטילה לפרוותה דדבל שפט, יתנאי עמו בעל היין שאינו רשאי למוכרו אלא במקום ששמו פרוותה דבל שפט, ששם נמכר היין ביוקר, ועד אמתי אתם זל, ועד שהגיע המקבל לאותו מקום הוא זל היין, ועכשיו שווה הוא פחות מן הדמים שהיה שווה בשעה שקיבלו, דינה הוא, דמקבלי, הדין הוא שעל בעל היין לקבל על עצמו את ההפסד הזה, זאת מאחר, שלא הייתה רשות ביד המקבל למכור את היין עד שיגיע לאותו מקום שסיכמו, ונמצא שעד לאותה שעה נותר היין ברשותו של הנותן לעניין הזה, ויינו שלו הוא שאוזל. שמאחר, ואם נתייקר היין קודם שהגיע לאותו מקום, לא היה המקבל רשאי למוכרו ולהרוויח. לפיכך אין לו ליטול עליו את האחריות של ההפסד אם אוזל. שלעניין יוקר וזול נותרה הסחורה ברשותו של הנותן. אמנם אם היא נגנבה או עבדה, הרי באחריות שניהם שהרי שותפים הם בה. היא באה אליהו, הסתפקו בני הישיבה. אבא חלמי, מה הדין באופן שלא הוזל היין, אלא החמיץ היין קודם שהגיע המקבל לאותו מקום? מה הדין? מה יסוד הספק? האם יש לנקוט הלכה כדעת רבי יוסי בר רבי חנינה שסובר שאדם המוכר יין לחברו והחמיץ בכליו של מוכר? רשאי הלוקח לומר למוכר, חמרך והקנקנך, היין שלך והקנקנים שלך, וגם בזה יאמר המקבל המוכר את הטענה הזו. ופה זה כל שכן, כי אם במחירה גמורה יכול הלוקח לבטל את המקח ולהחזיר את היין למוכר, כל שכן בזה שרק חצי מן היין של המקבל, וגם החצי הזה עדיין לא היה רשאי למוכרו, ואין המוכר יכול לומר לו, לא היה לך להשותו, שהרי הנותן ציווה עליו שלא ימכרנו עד שיגיע לאותו מקום. והצד השני של הספק, שמה יש לפסוק את דברי רפחיה בר יוסף שסובר, שאדם המוכר יין לחברו והחמיץ, אין האחריות מוטלת עליו, מאחר שיכול הוא לומר ללוקח, מזלך גרם, וגם כאן, יאמר הנותן למקבל, מזל שנינו גרם, שהרי כל עסקה מחציתה שייכת לנותן, ופיקדון היא ביד המקבל, ומחציתה שייכת למקבל בתורת הלוואה, ועל כן יישאו שניהם בהפסד הזה. כי הרי סתם עסקה, חציה מלווה וחציה פיקדון, דהיינו, שהנותן מלווה למקבל חצי מן הסחורה שתהיה שלו ויסחור בה, ואילו החצי השני נותר של הנותן, והוא פיקדון ביד המקבל שיסחור בו עבור הנותן. ונמצא שהסחורה באחריות הנותן והמקבל ביחדיו. אין לסחר ואין להפסד. אם התייקרה, חולקים שניהם בשווה. אם הוזלה או נגנבה או עבדה, חולקים שניהם בהפסד, שהרי שותפים הם בסחורה הזו. אמר לרבי אלה לרב אשי, כי אבן בי רב כהנה, כאשר היינו בבית מדרשו של רב כהנה, אמר לן, חלה לא, ודלא, כרבי יוסי בר רבי חנינה. אמר לנו שמחמיץ היין, אין הנותן צריך לסע לבדו בהפסד. מאחר שיכול הוא לומר למקבל שמזל שניהם גרם זאת, וזה לא כשיטת רבי יוסי בר רבי חנינה, אלא כשיטת רב חייא בר יוסף. מכל מקום, אם הוזל היין, חייב הנותן באחריותו, ואינו יכול לומר ללוקח שמזל שניהם גרם זאת, מאחר שהוא דבר שבא ממילא ואי אפשר לתלותו במזל הלוקח, שהרי הוזל היין בכל מקום. אומרת הגמרא ואי כדאמרי, ויש הסוברים שאפילו חלה נמי מקבל, שאפילו אם יחמיץ היין יש לנותן ליטול עליו את כל ההפסד, כמן, כשיטת מי, כרבי יוסי בר רבי חנינא הסובר שהמוכר יין לחברו ויחמיץ בכליו של מוכר, חייב המוכר באחריותו. כותב הרשב"ם שיש לפסוק להלכה כשיטת רב חייא בר יוסף, שאין המוכר חייב באחריות היין, משום שיש לתלות שמזל הלוקח גרם. אלא אם כן ידוע שיינו מחמיץ בכל שנה. משום שכך היא שיטת שמואל אל בדף צדיו עמוד א'. ונתבהר שם שההלכה כדברי שמואל. את זה כאמור כותב הרשב"ם. אבל כבר הסברנו והבנו שרוב הראשונים חולקים בזה על הרשב"ם וסוברים כשיטת תריף, שאין סתירה בין שיטת רב יוסי בר רבי חנינא כאן לשיטת שמואל אל, ולפיכך נקטו להלכה כדעת רבי יוסי בר רבי חנינא וכשיטת איקא דאמרי, שכן נוקטים אנו להלכה בכל מקום כשיטת איקא דאמרי. כך הראש במסכת בבא קמא. אומרת הגמרא בשורה האחרונה של דף צדיך רת עמוד א', שנינו במשנה, ישן משל אשתקד, אם אמר המוכר לקונה, יין ישן אני מוכר לך, חייב ליתן לו משל אשתקד מן היין של שנה שעברה. אומרת הגמרא, תנא שנינו על כך בברייתא, הוא מיישן והולך עד החג. דהיינו, אדם האומר לחברו, יין מיושן אני מוכר לך, אין די בזה שייתן לו יין מלפני שנתיים. אלא עליו ליתן לו יין שיוכל להתקיים עד חג הסוכות של שנה זו שהוזמן הבציר. זאת מאחר ויתנה עמו, ליתן לו יין של שלוש שנים, אז עליו ליתן לו יין שמתקיים שלוש שנים שלימות. ולכן אם יחמיץ היין קודם החג, הרי הוא באחריותו של המוכר. כותב על זה המהרש"א, שמדברי התוספות לעיל משמע, שהם חולקים על דברי הרשב"ם בזה, שהרי הם כותבים שם התוספות שאדם המוכר לחברו יין מבוסם, אף שחייב ליתן לו יין מובחר וטוב שיכול לעמוד בלא להחמיץ עד הצרת, כמבואר במשנה שם. מכל מקום, אם לאחר מכן יחמיץ היין, אין המוכר חייב באחריותו, אלא יכול לומר ללוקח, מזלך גרם או קנקניך גרמו. משמע מדבריהם, שאף במוכר לחברו יין מיושן, כך יהיה הדין. שאף שחייב להעמיד לו יין שיכול לעמוד שלוש שנים, מכל מקום אם יחמיץ היין, יכול לומר ללוקח, מזלך או קנקניך גרמו. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף צדיחי את עמוד ב'. המשנה שלפנינו עוסקת באדם המוכר לחברו מקום לבניית בית, או שהתחייב לבנות בעבורו בית, ומברר את המשנה את שיעור גודלם של כמה סוגי בתים. אומרת המשנה בדף צדיחי את עמוד ב', המוכר מקום קרקע לחברו על מנת לבנות בו בית חתנות לבנו, והכוונה לחדר שבונה אב בסמוך לביתו לצורך מגורי בנו לאחר נישואיו, או שמחר מקום לחברו כדי לבנות בו בית אלמנות לביתו, וזה חדר שבונה אב למגורי ביתו אם נתאלמנה, וכן אדם המקבל מקום מחברו לעשות לו לבנות עבורו באותו מקום בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו. ולכמן הגמרא תבהר מדוע נקטה המשנה שבונה בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו ולא להפך. אומרת המשנה, בונה הוא לבתים הללו באופן שיהיה רוחבן 400 על 600 אורך, שזהו השיעור הנצרך לבית חתנות או בית אלמנות. אלו הם דברי רבי עקיבא. ובמשנה הזו מצינו שתי גרסאות חלוקות. יש הגורסים, כמו שכתוב לפנינו, המוכר מקום לחברו, וכן המקבל מקום מחברו לעשות לו בית חתנות. ולפי הגרסה הזו, כל הרי שעוסקת באותו עניין של בית חתנות ובית אלמנות, אלא שבתחילה נקטה המשנה באופן שאדם מוכר מקום לחברו כדי שהלוקח יבנה עליו בית חתנות, ולאחר מכן עוסקת המשנה באדם המקבל על עצמו לבנות לחברו בית חתנות על קרקע השייכת לחברו. והבח בהגעותיו גם מוסיף במפורש, המוכר מקום לחברו לעשות לו בית חתנות, וכן המקבל מחברו לעשות לו בית חתנות. אבל יש הסוברים, וכך זה במשניות שלפנינו, ובירושלמי, ובריף, בראש, ברמב״ם ועוד, שהרי שעוסקת בשני אופנים שונים. והגרסה היא כך, המוכר מקום לחברו לבנות לו בית, וכן המקבל מחברו לבנות לו בית חתנות, ולפי הגרסה הזאת, תחילת המשנה עוסקת באדם המוכר קרקע לחברו לבנות בית רגיל. לאחר מכן עוסקת המשנה בקבלן המקבל על עצמו לבנות בית חתנות על קרקע של הבעלים. אומר התוספות יום טוב, שלפיכך העמידה המשנה מתחילה באדם הקונה קרקע, ולאחר מכן באדם הסוחר פועל לבנות על הקרקע שיש לו את אותו בית, משום שדרך אדם לבנות בית חתנות בסמוך לבית שיש לו כבר, ולפיכך מן הסתם הקרקע שסביב ביתו שייכת לו, ואינו זקוק עכשיו לקנותה, אלא שצריך הוא לפועל שיבנה עליו בית חתנות. לפי הגרסה הזו, מתבהר מדברי המשנה שבית סתם שיעורו כבית חתנות, דהיינו 600 על 4. והדין הזה סותר למתבהר בהמשך דברי המשנה שבית קטן הוא 6 על 8 עמות. המשיכה המשנה ואומרת, רבי ישמעאל אומר, אין די בבית בשיעור כזה שהרי רפת בקר היא זו. זהו השיעור שבונים רפת למגורי בקר ולא בית למגורי אדם. אלא למגורי אדם יש לבנות בית גדול יותר. אבל לא מפרש רבי ישמעאל מהו השיעור בזה. אילו היה דרמה כותב שרבי ישמעאל מפרט והולך את שיטתו בהמשך דברי המשנה ואומר, בית קטן 6 על 8. עכשיו מפרשת המשנה את שיעור גודלם של כמה סוגי בתים נוספים. אומרת המשנה, רוצה לעשות רפת של בקר, בונה חדר שגודלו 400 על 600. דהיינו, אדם שהתחייב לבנות לחברו רפת בקר, עליו לבנות רפת ששיעור גודלה לא יפחת מ-400 על 600, וכן בשאר הדברים המבוארים במשנה. והגמרא לקמן תבאר האם הדין הזה הוא מדברי רבי ישמעאל או מדברי רבי עקיבא. ועוד דין, אומרת המשנה, והרוצה לבנות בית קטן בונה חדר שיש בו 600 על 800. כגון, אדם שאמר לחברו עשה לי בית ולא פירש אם גדול או קטן, ידו של הבונה על העליונה לעשות לו קטן שבבתים, דהיינו 6 על 800. אמנם, אינו יכול לעשות לו בית של 4 על 6 כבית חתנות, מאחר שלא אמר לו, עשה לי בית חתנות, אלא בית סתם שהוא גדול מבית חתנות. אומרים התוספות בדיבור המתחיל רבי ישמעאל, שמאחר ונתבהר במשנה ששיעורו של בית קטן הוא 6 על 800, מעתה יש לומר שגם לעניין חלוקת אחים ושותפים הדין הוא כך, שאם רוצים לחלוק בית גדול שאף לאחר חלוקתו יהיה שיעור בית קטן של 6 על 800 לכל אחד מן האחים, חולקים. ואם לא, אם לא יישאר לכל אחד 6 על 800, אין אחד מהם יכול לקוף את חברו לחלוק, אלא עליהם להישאר שותפים. ממשיכה המשנה ואומרת, הרוצה לבנות בית גדול בונה 800 על 10 עמות. וכגון באדם שאמר לחברו עשה לי בית גדול, כי אם הוא אמר לו עשה לי בית ולא פירש איזה, יד הבונה על העליונה לבנות לו בית קטן, כמו שנתבהר בדין הקודם. והרוצה, אומרת המשנה, לבנות טרקלין, חדר גדול העשוי למושב השרים, בונה 10 עמות על 10 עמות, מאחר שאינו עשוי לתשמיש דירה, אלא למושב שרים. אז היינו עושים את אורכו יותר על רוחבו כשאר בתים, אלא מרובע, 10 עמות על 10 עמות. וכותב רבינו יונה שכל שיעורי המשנה אינם בחלל הדירה ואינם כוללים את הכתלים שמשני הצדדים. עוד הוא מוסיף שמה ששנינו לעיל בדף חי עמוד ב' שאין חולקים את הטרקלין עד שיהיה בו השיעור הראוי לכל אחד, היינו שיעור 10 על 10 עמות כמו שמבואר כאן במשנה. עכשיו המשנה מפרשת מהו שיעור הגובה שיש לבנות בבתים הללו. רומו כחצי אורכו וכחצי רוחבו. גובהו של כל אחד מהבתים הללו כפי שיעור מחצית אורכו עם מחצית רוחבו, כגון בית חתנות שאורכו 6 עמות ורוחבו 4, יש לחשב את גובהו כפי שיעור מחצית אורכו, דהיינו 3 עמות, בתוספת מחצית רוחבו, דהיינו 2 עמות, ובסך הכל 5 עמות גובה. וכפי שיעור זה יהיה גובהו של בית קטן 7 אמות, בית גדול 9 אמות, וטרקלין 10 אמות גובה. מסיים את המשנה ואומרת ראיה לדבר, שהגובה הוא כפי מחצית האורך עם מחצית הרוחב, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כבניין ההיכל, שאורכו של בניין ההיכל 40 אמה, רוחבו 20 וגובו 30, וזה כפי שיעור מחצית אורכו עם מחצית רוחבו. והגמרא לקמן תבאר מי הוא זה שאמר ראיה לדבר, ומהי כוונת דבריו של רבן שמעון בן גמליאל. וכמובן כוונת המשנה לבית המקדש הראשון, שגובהו 30 אמה, אבל בית שני גובהו היה 40 אמה. שואל התוספות יום טוב, למה לא לומדים מבית שני שיש להגביה את התקרה יותר משיעור מחצית האורך והרוחב? הוא מתרץ שאין לנו להילך אלא אחר המידה הפחותה שמצינו. והתפארת ישראל כותב שמטעם זה כתבה המשנה בלשון ראיה לדבר, שמשמע מכך שאין זה ראיה גמורה, מאחר שאפשר ללמוד מבית שני שהיה גבוה יותר. ואילו הגאון מווילנה בחידושיו על המשניות כותב שבבית ראשון היה כותל מפריד בין ההיכל לקודש הקודשים, ולפיכך יש לדון את כל אחד מהם בפני עצמו. נמצא שההיכל אורכו 40 ורוחבו 20, ועל כן גובהו 30, אבל בבית שני שלא היה כותל מפריד ביניהם, יש לדון את הכל כמקום אחד, אורכו 60 ורוחבו 20, ולפיכך היה גובהו 40 כשיעור מחצית אורכו ורוחבו. לא היה המשנה שלנו בדף צדיחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בלשון המשנה שאמרה בונה בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו. בררת הגמרא למה לי למתנה בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו. מדוע נקטה המשנה דווקא באופן כזה שבונה אדם בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו? ליתני היה לה לשנות באדם הבונה בית חתנות לבנו ולביתו, ובית אלמנות לבנו ולביתו. ומסביר בספר כוס הישועות שמלשון הגמרא למה לי משמע שכוונתה להקשות, מדוע הוא צריך התנה להאריך בלשון בזמן שהיה לו לקצר? ועל זה הוא מקשה, הרי לפי ההצעה שהגמרא נותנת בקושייתה, הלשון תהיה ארוכה יותר מן הכתוב במשנה. ולכן הוא כותב שייתכן שכוונת הקושייה היא שהיה למשנה לכתוב בקיצור בהתחתמות והרמלות לבנו ולביתו. רק הגמרא העריכה לבאר את דברי המקשה. תרץ את הגמרא מילתא אגב אורחי כמשמלן. התנה חפץ להשמיענו דבר נוסף כבדרך אגב. ללא דרכא דחתנא למי דרבי חמוה, שאין דרך חתן לדור בבית חמיו כדי שלא יחשדו שאינו מתנהג בצניעות עם חמותו. כמו ששנינו במסכת פסחים דף קי"ג עמוד א', הווה זהיר באשתך מחתנה הראשון. ויש מפרשים שם בגמרא את טעם הדבר, משום חשד ערווה, שסתם חמות אוהבת את חתנה, אומר רש"י במסכת קידושין דף י"ב עמוד ב'. ויש מפרשים, משום שגוזלת ממון מבעלה ומביאה לו. ומבואר שם בגמרא ששני הטעמים נכונים. הוסיף הרשב"ם שאיסור זה קיים גם בשאר החתנים ולא רק בראשון, אלא שמן הראשון צריך להיזהר ביותר. ומאחר שדרך החתן לדור בבית אביו לאחר נישואיו, נקט התנא שבונה אדם בית חתנות לבנו בסמוך לביתו. ולפיכך אם נתאלמן הבן, אין אביו זקוק לבנות לו בית אלמנות, אלא דר באותו בית שבנה לו מתחילה. אמנם ביתו אינה דרה לאחר נישואיה בביתו, שהרי אסור לבעלה לדור בסמוך להוריה, אלא דרה עם בעלה בבית חמיה, ועל כן מתחילה, אינו זקוק לבנות לבית חתנות סמוך לביתו. אבל אם נתאלמנה, חוזרת היא לביתו ומוטל עליו לבנות לה בית אלמנות. ומניין שאין דרך חתן לדור בבית חמיו, אומרת הגמרא כדכתיב בספר בן סירה. את ספר בן סירה חיבר יהושע בן סירה שחי בתקופתו של שמעון הצדיק, ויש בו משלים ואמרות כאין ספר משלי. ומצינו במסכת סנהדרין דף קוף עמוד ב' מחלוקת בין החכמים, האם הוא נכלל בספרים החיצוניים האסורים בקריאה או לא. דעת רב יוספי שגם ספר זה הוא בכלל ספרים חיצוניים ואסור לקרוא בו. מכל מקום מותר לדרוש את הדברים הטובים שבו. כותב רש"י שם, שטעם האיסור הוא משום שיש בו דברי הווי ובא לידי ביטול תורה. כי אין זה כותב הראש שם, שיש בו דברים של הבל שאין צורך בהם. הריטב"א אצלנו בסוגיה כותב שלא אסרו חכמים לקרוא בספר בן סירה, אלא בקבוע. אבל ראוי להגות בו לעיתים כדי ללמוד ממנו חוכמה ומוסר. ונאמר בתלמוד הירושלמי במסכת סנהדרין שיש חילוק בין ספר בן סירה לשאר ספרים שבהם מותר לקרוא להיגיון באלמה. משמע מדבריו שבספר בן סירה אסור לקרוא כלל. ובספר באר שבע במסכת סנהדרין תמה על זה מאוד, שהרי הגמרא מביאה פעמים רבות את דברי ספר בן סירה. ובהכרח צריך לומר שמותר ללמוד בדברים הטובים שבו, כמאמר רב יוסף, וכן שמותר ללמוד בו באקראי כדברי הריטב"א. אם כן, מניין שאין החתן ידור בבית חמיו, כדכתיב בספר בן סירה, אומרת אצלנו הגמרא בדף צדיחת עמוד ב', הכל שקלתי בכף מאזניים ולא מצאתי דבר קל, דבר גרוע יותר, מסובין, פסולת החיטה. ואין הכוונה בדווקא לסובין אלא לדבר גרוע, ולכן נקט סובין ולא נוצא שהיא קלה ביותר משום שהסובין היא פסולת. אילו הריטב"א כותב שיש דברים קלים או גרועים יותר מן הסובין, הטעם שנקט אותו בדווקא, משום שהוא מאכל חזירים. אם כן נאמר בספר בן סירא, כל שקלתי בכף מאזניים ולא מצאתי דבר קל, דבר גרוע יותר מסובין, וקל מסובין, אמנם ישנו דבר הגרוע יותר, והוא חתן הדר בבית חמיב. וישנו דבר שהוא קל, שהוא גרוע יותר מחתן הגר בבית חמיב, והוא אורח שמכניס אורח אחר לבית מארחיו. ישנו דבר שהוא קל יותר מאורח המכניס אורח, והוא אדם המיישיב דבר לשואלו בטרם ישמע. קודם שיבין את השאלה, שנאמר בספר משלי פרק חי, פסוק ג', מיישיב דבר בטרם ישמע, איוולת היא לו וכלימה. איוולת זו גסות הרוח שמחזיק את עצמו ליודע, וכלימה היינו לבסוף שנמצא שאינו משיב כהוגן. כך מסביר הריטב"א. וכותב המהרש"א בביאור הממרה הזו של ספר בן סירא, קל מסובין הכוונה בזה ללווה הפורע את חובו למלווה על ידי נתינת סובין תחת המעות שהוא חייב לו. כמו ששנינו לעיל בדף צדי ב' עמוד ב', שיש הסוברים שרשאי אדם לפרוע לבעל חובו סובין, גם אם יש לו מעות לפרוע. ועל כך אמר שזוהי מידה קלה וגרועה ביותר שמישיב רעה תחת טובה לאדם שילווהו ממון. ועוד הוא הוסיף שישנה מידה רעה מזו, והיא מידת חתן הדר בבית חמיב, שמורה יותר לעצמו לגזול את ממון חמיב באומרו שבעבורו נתברך בית חמיב. ישנה מידה רעה מזו, והיא אורח המכניס אורח. הסובר שלא די שבעבורו מתברך בית המארח, אלא גם בעבור האורח שהוא מכניס יתברך הבית, ובזה מורה הוא יותר לעצמו. וגרוע מהם, אדם שמישיב בטרם ישמע, אשר הראה לו פעם אחת שכיוון אל האמת, ומעטה הוא בטוח בעצמו שיכול לענות תמיד מבלי להתבונן בשאלה. ועל כך מביא הכתוב שיש בזה איוולת על הפעם הראשונה שישיב בלי לשמוע, למרות שכיוון אל האמת. וכלימה בפעמים הבאות, שוודאי לא ישיב בהם כהוגן, ויהיה לו כלימה על כך. ובספר תורת חיים כתב לבאר את הממרה הזו באופן אחר, שכל הדברים הנזכרים בה עוסקים בעניינים הנראים טובים מסברה, ובאמת הם גרועים. הסובין נראה כדבר טוב מאחר שבא מן החיטה, ובאמת זה פסולת. הדר בבית חמיב נראה כדבר טוב, ובאמת יש בזה חשש, משום חשד וגזל. אורח המכניס אורח נראה כדבר טוב, מאחר שהמארח חפץ באורחים, ובאמת הוא דבר גרוע. המישיב בטרם ישמע, נראה כחפץ לעזור את השואל ומיד, ובאמת הוא גרוע מאוד. חוזרים אל הגמרא שאומרת שנינו במשנה, רבי ישמעאל אומר רפת בקר איזו, הרוצה לעשות רפת בקר בונה 400 על 6. ברר את הגמרא רפת בקר מן קטני לה, מי הוא ששנה במשנה שרפת בקר שיעורה 400 על 600 אורך, האם רבי ישמעאל או רבי עקיבא? מבאר את הגמרא שיש מחלוקת בעניין הזה. איקא דאמר רבי ישמעאל קטני לה, יש הסובר שרבי ישמעאל שנה זאת, ואיקא דאמר רבי עקיבא קטני לה, ויש הסובר שרבי עקיבא הוא ששנה את הדין הזה. ועכשיו מבאר את הגמרא את סברות שני הצדדים. איקא דאמר רבי עקיבא קטני לה, יש הסובר שרבי עקיבא שנה את הדין הזה, ואחי כאמר, כך כוונתו לומר לרבי ישמעאל, מה שטוען אתה שלא ייתכן ששיעורו של בית חתנות הוא 4 על 6, מאחר שזהו שיעורה של רפת בקר, אין אני מסכים ממך בזה. אלא אף על פי שכשיעורה של רפת בקר היא, מכל מקום אין בכך סתירה לומר שכך הוא שיעורו של בית חתנות, מפני שישנם פעמים שאדם עושה דירתו כשיעור של רפת בקר. נמצא לשיטה זו שרבי ישמעאל ורבי עקיבא סוברים שניהם ששיעורה של רפת בקר הוא 400 על 600, אלא שנחלקו בשיעורו של בית חתנות ואלמנות. רבי ישמעאל סובר שלא ייתכן לומר שיש שיעורו כרפת בקר, ולפיכך ודאי גדול הוא יותר, אלא שרבי ישמעאל לא פירש מהו השיעור בזה, ולא רבי עקיבא סובר ששיעורו הוא כשיעור רפת בקר, דהיינו 400 על 600. איקא דאמר רבי ישמעאל קטני לה, ויש הסובר שרבי ישמעאל שנה את הדין הזה, ואחי כאמר, וכך הוא אמר. לא ייתכן לומר ששיעורו של בית חתנות הוא 400 על 600, מאחר שזהו שיעורה של רפת בקר. שהרי אדם הרוצה לעשות רפת בקר עושה 400 על 600, ואם כן, בהכרח צריך לומר שבית חתנות גדול הוא יותר. אמנם דעת רבי עקיבא היא, ששיעורה של רפת בקר אינו 4 על 6, אלא פחות מזה. ולפיכך אין מן הנמנע ששיעורו של בית חתנות ואלמנות הוא 400 על 600. נמצא לפי השיטה הזו, שבין רבי ישמעאל ובין לרבי עקיבא, שיעורו של בית חתנות גדול משיעורה של רפת בקר. אלא שנחלקו בשיעור גודלו של בית חתנות ובשיעור גודלה של רפת בקר. לדברי רבי ישמעאל, שיעורה של רפת בקר, 400 על 600. שיעורו של בית חתנות גדול יותר, אלא שלא פירש את גודלו. ולדברי רבי עקיבא, שיעורו של בית חתנות הוא 400 על 600, ושיעורה של רפת בקר הוא פחות מזה, אלא שלא פירש כמה. שואלים הראשונים, דברי המשנה סותרים לכאורה זו לזו. ברישה של המשנה נאמר שאדם אומר לחברו לבנות עבורו בית, בונה 400 על 600, ואילו בסיפה המבואר, שיעורו של בית קטן זה 600 על 8. אז הרשב"א מסביר שהרישה כולה עוסקת באדם הבונה בית חתנות ואלמנות, ולכן הוא מפרש שיש חילוק יסודי בין הרישה לסיפה. מאחר שהסיפה עוסקת באדם החפץ לבנות בית סתם ולא בית חתנות, ובית סתם גדול הוא מבית חתנות, מאחר שבית חתנות אינו אלא חדר נוסף הסמוך לבית ההורים, והדר בו משתמש גם בבית הוריו, לכן די לו בחדר קטן. לפיכך הדין הוא שאם אומר אדם לחברו במפורש לבנות לו בית חתנות, די לו ב-400 על 6. אבל אם אמר לו לבנות בית סתם, אף שיד הבונה על העליונה לבנות לו בית קטן בלבד, מכל מקום אינו יכול לפחות מ-600 על 800, שהוא שיעור המועט ביותר לבית רגיל. הרי מגעש מסביר, שהרי שהיא כשיטת רבי עקיבא הסובר שבין בית קטן ובין בית חתנות שיעורם 400 על 600. הסיפה של המשנה היא כרבי ישמעאל המצריך בשניהם 600 על 800. ולמרות שיש מחלוקת המוראים בגמרא אם הסיפה היא כרבי עקיבא או כרבי ישמעאל, זה דווקא לגבי הפסקה של הרוצה לעשות רפת בקר. אבל המשך הסיפה בית קטן 6 על 8, לדעת הכל זה רבי ישמעאל ולא רבי עקיבא. חוזרים אל הגמרא. אומרת הגמרא שנינו במשנה רומו, הגובה של אותו בית, כחצי אורכו וכחצי רוחבו. ראיה לדבר, רבן שמעון בן גמליאל אומר כבניין ההיכל. מבררת הגמרא ראיה לדבר מן קטני לה, מי הוא ששנה במשנה את המילים ראיה לדבר? כי אם איתה המשנה כותבת, כי אם המשנה הייתה כותבת רבן שמעון בן גמליאל אומר ראיה לדבר כבניין ההיכל, היה הדבר פשוט שרבן שמעון בן גמליאל אמר את המילים הללו. אבל עכשיו שהמילים ראיה לדבר נכתבו קודם שנכתב רבן שמעון בן גמליאל אומר, יש מקום להסתפק מי הוא האומר. האם זהו מדברי רבן שמעון בן גמליאל, מאחר שהוא מסיים את הדברים, או שתנא קמא הוא זה שאמר את המילים ראיה לדבר, ורבן שמעון בן גמליאל בא ובכוונתו לחלוק בזה, ובפרט שרבן שמעון בן גמליאל נקט בדבריו כבניין היכל ולא מבניין היכל. משמע, שאין כוונתו להביא ראיה מבניין היכל, אלא להקשות על תנא קמא הסובר שדין כל בית כבניין היכל. מבארת הגמרא שיש מחלוקת בעניין הזה. איקא דאמר יש הסובר שרבן שמעון בן גמליאל קטני לה, הוא זה ששנה את המילים ראיה לדבר, ואחי כאמר, וכך כוונתו לומר, ראיה לדבר זה שגובהו של בית הוא כחצי אורכו וחצי רוחבו מנעין? אמר רבן שמעון בן גמליאל, הכל כבניין היכל. יש ללמוד את העניין הזה מבניין היכל שהיה רומו כחצי אורכו וחצי רוחבו. ואיקא דאמר ויש הסובר, תנא קמא קטני לה, תנא קמא שנה את המילים ראיה לדבר, דהיינו, לאחר שאמר תנא קמא שגובהו של בית הוא כחצי אורכו וחצי רוחבו, הוא הוסיף שיש ראיה לדבר ועדיין לא פירש מהי הראיה. ורבן שמעון בן גמליאל הפסיק את דבריו של תנא קמא והתמוה כמתמה, והוא הקשה עליו. ואחי כאמר לי, כך אומר רבן שמעון בן גמליאל לתנא קמא. ראיה מניין? מאיכן כוונתך להביא ראיה? ודאי מבניין ההיכל. ואם כן, אין זו ראיה כלל. עתו כולי אלמא כבניין ההיכל עבדה? האם כל בניין יש לבנותו כפי בניין ההיכל שהיה גדול ומפואר ביותר? ודאי אין הדבר כך. ומאחר שההיכל היה גובהו כחצי אורכו וחצי רוחבו, אין צריך לעשות כן בשאר בתים. ומביאה הגמרא שיטה נוספת בשיעור גובעם של בתים, תניא נאמר בברייתא החירים אומרים, ובמסכת אוריות דף י"ג עמוד ב' מבואר, שמשום מעשה שהיה קראו לרבי מאיר בשם אחרים, ולא אמרו את שמועותיו בשמו. תוספות במסכת סוטה דף י"ב עמוד א', דיבור המתחיל החירים, כותבים, שיש הסוברים שרק מה שאמר רבי מאיר בשם רבו אחר, הלא הוא אלישע בן אבויה, נקרא בשם אחרים. אבל התוספות דוחים את הסברה הזו. אם כן אומרת הגמרא, אחרים אומרים רומו של בית כקורותיו, דהיינו, כשיעור אורך הקורות העומדות לרוחבו של הבית ומחזיקות את התקרה. דהיינו, ששיעור גובהו של בית הוא כשיעור רוחבו. שואלת הגמרא ולימה רומו כרוחבו, שיאמר התנא במפורש ששיעור גובהו של בית כשיעור רוחבו, מדוע נקט בלשון כקורותיו? מתרצת הגמרא בשני אופנים. איבא את אימא ביתא מעילאי רווח, אם תרצה לומר ניתן ליישב שלפיכך לא נקט התנא רומו כרוחבו, משום שקירות בתיהם היו רחבים מלמטה וצרים מלמעלה, והיו עושים כן כדי שיתקיים הבניין שנים רבות, ונמצא שהבית היה רחב סמוך לתקרתו יותר משיעור רוחבו סמוך לקרקע, ולכן הקטטנה כקורותיו כדי לומר שיש לעשות את גובהו של הבית כשיעור רוחב הבית סמוך לתקרתו, ולא די שיעשה כשיעור רוחבו למטה. ובית אימא משום דאיקה בקווי, אם תרצה לומר ניתן ליישב באופן אחר. לפיכך לא נקטטנה רומו כרוחבו, משום שהקורות התומכות את התקרה היו נכנסות בקירות שמשני צידי הבית לאורכו, והיו מונחות בכעין חלונות שבתוך הקירות, ונמצא ששיעור הקורות היה רחב משיעור החלל של רוחב הבית. ולפיכך השמיענו הטענה שיש לעשות את גובהו של הבית בשיעור זה, ולא די שיעשה כשיעור רוחב הבית מבפנים. מבררת הגמרא את שיעור גובהו של קודש הקודשים. רבי חנינא נפק לקריית, היצא לעיירות, רמו ליה קריא הדדי, קשו לו בני העיירות, שני מקראות הסותרים זה את זה. במקרא אחד כתיב, ספר מלכים א' פרק ו' פסוק ב', והבית אשר בנה המלך שלמה להשם 60 אמה אורכו ו-20 רוחבו ו-30 אמה קומתו. דהיינו, ששיעור אורכו של ההיכל מן הפתח במזרח ועד סוף קודש הקודשים במערב, 60 אמה. מתוכם 40 אמה משמשים להיכל ו-20 לקודש הקודשים. רוחב הבית 20 אמה וגובהו 30 אמה. נמצא שההיכל היה אורכו 40, רוחבו 20 וגובהו 30. קודש הקודשים אורכו 20, רוחבו 20 וגובהו 30. וכתיב, נאמר שם בספר מלכים א', פרק ו' פסוק ח', בפסוק המתאר את מידותיו של קודש הקודשים, ולפני הדביר 20 אמה אורך ו-20 אמה רוחב ו-20 אמה קומתו. דהיינו שקודש הקודשים היה אורכו 20, רוחבו 20 וגובהו 20. נמצא שיש סתירה בין המקראות האם גובהו של קודש הקודשים 20 אמה או 30 אמה. אמר לו, ישיב להם רבי חנינה, אין זו סתירה, אלא אכן גובהו של קודש הקודשים 30 אמה, כי ככה שיב משפת קרובים ולמעלה. מה שנאמר בכתוב שאין גובהו אלא 20 אמה, היינו מראשי הקרובים ועד התקרה, שהקרובים שעשה שלמה היו עומדים על הקרקע ולא על הכפורת. היה גובהם 10 אמות, ונמצא שמראשי הקרובים והתקרת בית קודש הקודשים, היה גובה של 20 אמה. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? כלומר, מדוע מנה כתוב את גובהו של קודש הקודשים מראשי הקרובים ולמעלה 20 אמה, ולא מנה את גובהו 30 אמה מן הקרקע? משיבה הגמרא, כמשמלן, כוונת הכתוב להשמיענו דבר זה, שעשר האמות שהיו למטה מראשי הקרובים, דהיינו עשר האמות התחתונות של בית קודש הקודשים, היו כ-20 האמות הנותרות שמלמעלה מראשי הקרובים. מה 20 האמות שלמעלה מראשי הקרובים אין משמש כלום, אלא לשכינה? כמאמר הכתוב בספר שמות פרק חפי פסוק חב ב' ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים, שהרי לא היה מונח דבר בחלל 20 האמות העליונות של קודש הקודשים, אף 10 האמות שלמטה מראשי הקרובים אין משמש כלום, שאף שהיו עומדים בהם אהרון והקרובים, מכל מקום לא היו תופסים שם מקום, אלא בנס היו עומדים. ואף שכנפי הקירובים כן תפסו מקום בחלל בית קודש הקודשים, ורק גופם לא תפס מקום, כמו שתבהר הגמרא לקמן, מכל מקום אין זה סותר למבואר כאן, שהרי ניתן היה למדוד רוחב 20 אמה ריקניות בין מעל כנפי הקירובים ובין מתחתיהן. והמקרא הזה אומרת הגמרא מסייע לה לרבי לוי. דאמר רבי לוי ויתימה, ויש אומרים שממרה זו אמרה רבי יוחנן, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו. מקום ארון וקירובים אינו מן המידה, אינם ממעטים ממידת חלל בית קודש הקודשים, אלא בנס היו עומדים. וטעם הדבר שהיו עומדים בנס, מאחר ששם שרויה השכינה, ונמצא שאינו דבר גשמי אלא רוחני, וכל דבר שאינו גשמי אינו תופס מקום, שהרי מלוא כל הארץ כבודו. כך אומר המהרש"א. והבן יהוידע כותב שהארון שבו הייתה התורה מונחת לא תפס מקום, כדי לרמז שכל ההוצאות שעשה ויעשה אדם לצורך תלמוד תורה אינו ממעט מן הקצבה שקצבו לו מן השמיים בראש השנה. כמאמר חכמים במסכת ביצה דף ט"ז עמוד א', כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה, שאם פחת פוחתים לו, ואם הוסיף מוסיפים לו. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, ואכן שנינו כך בברייתא, אהרון שעשה משה כשהעמידו בבית המקדש שבנה שלמה בקודש הקודשים, שהיה 20 על 20 אמה, יש לו רווח 10 אמות לכל רוח ורוח, נותר רווח של 10 אמות לימינו ולשמאלו, אבל מלפניו היה רווח של 20 אמה עד היכל, שהרי היה עומד בכותל מערבי. דהיינו שהיה חלל 20 אמה חוץ מן הארון, ומאחר שכל רוחבו של קודש הקודשים לא היה אלא 20 אמה, נמצא שהארון לא תפס מאומה מחלל בית קודש הקודשים, אלא בנס היה עומד. רש"י במסכת מגילה דף י' עמוד ב' מפרש את דברי הגמרא כפשוטה, שהיה ארון עומד באמצע של בית קודש הקודשים, והיה רווח 10 אמות ממנו לכל רוח. ודעה שלישית בדבר, זה דעת תוספות לאל בדף כ"ה עמוד א', דיבור המתחיל הוא צבא, שכותבים שאהרון היה עומד במזרח בית קודשי הקודשים. ולשיטתם צריך לומר כביור הרשב"ם כאן, שאין הכוונה לכל רוח ממש, אלא רק לימין ולשמאל. והחתם סופר כותב בדעת הרת תוספות, שאין כוונתם להחליט הדבר שהיה אהרון עומד בצד מזרח, אלא שייתכן לומר כך. והחתם סופר מעריך לבאר את המחלוקת בזה, ולתלותה במחלוקת התנאים שם בגמרא, עם שכינה במערב או שכינה בכל מקום. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף צדיק ח' ממסכת בבא בתרא, כהרגלנו בסייעתא דשמיא בסיום שיעור, עם 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, איזה יין חייב להעמיד לו באומרו מבוסם, ישן או מיושן? שאלה שנייה, מה הדין כשאמר לו מבוסם והחמיץ היין קודם הזמן שצריך להתקיים? והתשובה נמצאת בתוספות. שאלה שלישית, מניין מוכח שמדובר במשנתנו כשאמר לו למקפא? שאלה רביעית, ואיזה קנקנים מדובר במשנה, של לוקח או של מוכר ומדוע? שאלה חמישית, מדוע חילק התנא וכתב בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו ולא בית חתנות לבנו ולביתו? שאלה אחרונה על דף צדיחת, לתנא קמא במשנתנו, מה צריך להיות גובה בית חתנות וטרקלין, ומה הראיה לכך. אם השאלות הללו לשינו לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון ד' באייר, י"ט לעומר, תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף צדיק ח', ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, ה' באייר תשע"ז, ונלמד את הדף ה-99, דף צדיק ט', של מסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מי לדמיתיו, מי נותן התורה, חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.